עם הדברים שנאמרו כאן בשעה הקודמת על הרבי מלובביץ' עוררו די תגובות סוערות, ואנחנו מקבלים פקסים, ואנחנו גם קיבלנו טלפון ממך, דובר חב"ד מנחם ברוד, שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב לך. אתה רוצה להגיב, אנחנו שמחים שאתה רוצה להגיב, אתה מוכרח ליישב לנו את הדבר הזה, כי מי שיש לו כמה חברים טובים מאוד בחב"ד, ולפעמים מרגיש מאוד קרוב לחסידות הזאת, זה באמת דבר נורא והיום הדברים הללו, לא?
בוא ננסה קצת להבין את הדברים. דבר ראשון, אני מתפלא על הפרופסור יהודה באואר שהוא טוען שיש בידו המכתב המקורי שהרבי שיגר לחברת הכנסת חייקה גרוסמן.
צילום של המכתב, אני
צילום של המכתב, כן. אז באותו מכתב הרבי כותב, ואני מצטט, הקטעים שמצטטת במאמרה נלקחו ממקור שהוא עיבוד חופשי על פי שיחות שנשמעו ממני, עיבוד אשר לא תמיד הצליח בניסוח מושגים ומונחים. כלומר, זה, ההנחה שהוא מניח שהרבי עבר על כל מילה, הרבי עצמו כותב, לא רק שהוא לא עבר על כל מילה, אלא שזה עיבוד שלא הצליח בניסוח.
למרות שזה פרסום של מכון לובביץ'.
נכון, זה הפרסום
של כפר חב"ד.
נכון, והרבי עצמו כותב שהפרסום הזה היה עיבוד חופשי, שהוא לא הצליח.
למה לא נגנזה החוברת מיד?
היא אכן נגנזה, החוברת הזאת כרגע לא קיימת, היא מחכה לעריכה מחודשת שלה, שעדיין לא התפננו לעשות את זה. אבל בוא נדבר קצת על תוכן העניין. יש כאן דבר שמסגרת הדיון של רדיו או כל דיון מהסוג הזה, כשהוא נכנס לתחומים פילוסופיים, פה נוצרת בעיה. למה לנו להרחיק לשואה? אם לצערנו הראו הרבה מקרים שמחבלים נתעבים התאבדו ורצחו אנשים, רצחו יהודים. עכשיו, מה קורה בבית ההלוויות? אומרים צידוק הדין, השם נתן, השם לקח, יהי שם השם מבורך. האם המחבל הוא שליחו של הקדוש ברוך הוא? האם המחבל הוא בעצם צדיק? יש כאן תפיסה מורכבת. מצד אחד המחבל הוא פושע נבזה. הרי אנחנו, כשאנחנו מזכירים את המחבלים, או אנחנו מזכירים את היטלר ואת הנאצים, אנחנו אומרים ימח שמם וזכרם. על כל יהודי שנרצח על ידי גויים, אנחנו אומרים השם ייקום דמו. כלומר, ברור שהמעשה שלהם הוא המעשה הנתעב ביותר והשפל ביותר. ויחד עם זאת, בדרך נסתרת שאנחנו לא מסוגלים להבין אותה, הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, ולכן אנחנו מצדיקים את הדין. יש כאן תפיסה מורכבת שאיננה באה להוריד במילימטר מאשמתו של הפושע שעשה את המעשה.
אבל כאן מדובר, ואנחנו יודעים, אני מבין את מה שאתה אומר, אבל כאן מדובר על רצח של 6 מיליון יהודים. כמות, מספר אנשים שאתה קשה לעלות על הדעת. ואדם שואל את עצמו, איפה היה אלוהים? ואם הוא היה... אז איך הוא הרשה שזה יקרה? הרי הכל נהיה בדברו, הוא מנהל את העולם. מה פה הניהול שלו? אנחנו אומרים אב הרחמן, זאת אכזריות מעין כמותה הרי מה שקרה.
יפה, אז הנה אתה עצמך מסכים שזאת שאלה שדווקא מזווית ראייה של אדם מאמין היא שאלה שמאוד מטרידה.
נכון.
והרבי מנסה להתמודד איתה. עכשיו, אתה התבטאת משהו שיש האומרים שזה היה עונש. הרבי עצמו כותב, גם במכתב הזה עצמו, שבניגוד לנבואות שהיו בתנך, שהייתה הזהרה מפני עונש ולאחר מכן בא עונש, כאן אי אפשר לפרש את הדברים כעונש. כלומר, הוא בפירוש לא רואה את השואה כעונש, הוא אפילו התבטא שהשטן בכבודו ובעצמו לא היה יכול למצוא רשימת אבונות שתצדיק דבר נורא כמו השואה. לכן, הדרך שהוא מנסה להסביר זאת, ושוב, זה לא הסבר, הוא עצמו אומר שהשואה צריכה להישאר אצלנו כזעקה ללא מענה. אבל מי שבכל זאת מנסה קצת להבין, הוא נותן דוגמה של ניתוח, לא כאילו לומר שהשואה הייתה במובן הזה ניתוח שסילקו איזשהו חלק רע. הוא נותן דוגמה שכשאדם שאין לו ידע ברפואה מזדמן לחדר ניתוח, אם אין לו שום מושג מה הוא רואה, הוא יכול להיות משוכנע שהרופאים שלפניו הם פשוט קניבלים שלוקחים בן אדם חי ומבטרים את גופתו.
צריך להיות אידיוט בשביל לחשוב כך.
צריך להיות אדם חסר רקע, שאין לו שום מושג ברפואה. כי אם אתה רואה רק את מה שאתה רואה מול העיניים, ואין לך ידע מוקדם, אתה לא יודע מה יהיה לפני כן ומה יהיה אחרי כן, כאשר מבודדים את המראה שאתה רואה, אתה יכול לפרש אותו לא נכון. ולעומת זאת, כאשר יש לך ידע, פתאום נקודת המבט שלך תתהפך, ואתה תראה ברופאים האלה מלאכים נאצלים. זאת אומרת, הוא נותן את המשל של הניתוח כדוגמה, שאנחנו רואים קטע נורא והיום, ואין לנו יכולת להבין אותו, משום שאין לנו יכולת...
זה לא ששת המיליונים היו איבר מורעל.
לא, חס ושלום.
כי זה הציטוט מתוך החוברת של חב"ד.
אז הרבי עצמו כותב שכשמדברים על המשל של הניתוח, זה לא שכאילו הורגים בן אדם אחד כדי להציל מישהו אחר. הניתוח הוא לטובתו של אותו אדם עצמו. כלומר, אפשר להבין כאן מה הוא רומז. הוא רומז שאותם קדושים שנספו בשואה, בעצם הם עצמם נמצאים היום במדרגה מאוד מאוד גבוהה, שאנחנו לא יכולים להבין איפה הם נמצאים ומהי דרגתם, אבל בראייה מסוימת יכול להיות שהם שמחים שהם עברו את השואה כדי לקבל את הדרגה שבה הם נמצאים.
אל תגיד את המשפט הזה, זה נורא. מה זה שמחים שעברו את השואה? אתה חושב שתינוק שזרקו אותו בטרבלינקה שם לתא הגזים הוא שמח שהוא עבר את השואה? איזה מין דבר זה? סלח לי.
אריה, אנחנו מנסים כאן בכל זאת, אתה עצמך הצגת את השאלה שם, שהשאלה היא מאוד קשה. ואנחנו הרי מאמינים שצדיק השם בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו, וכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה לטובה הוא עושה. ואתה מחפש הסבר, אין לי הסבר, אבל אני אומר, יכול להיות
אני מוכן לגמור איתך לאין הסבר, אבל להגיד משהו כמו שאמרת קודם, שמישהו שמח על זה שהוא נרצח בתא גזים,
תראה,
אין לי מה להגיד על זה, רק לעמוד דקה דומיה.
כולם נעמוד יותר משהו דקה דומיה על היהודים שנספו בשואה. אבל אף על פי כן, אנחנו יודעים למשל, רבי יוסף קארו, הבית יוסף שחיבר את השולחן ערוך, הוא כותב בספרו שלמעשה הוא היה ראוי למות על קידוש השם כדי להגיע לדרגה מאוד מאוד גבוהה בגן עדן, ובגלל סיבה מסוימת נטלה ממנו הזכות הזאת. כלומר, בראייה שיש חיים לאחר המוות ויש קיום לנשמות גם לאחר 120, אנחנו יכולים לשער או אולי לנסות להבין רמיזות לדברים שאין לנו יכולת להבין אותם היום. ולכן
זה בערך כמו שאומרים למחבלים מתאבדים שהחיים פה לא שווים, תתפוצצו, לא יישאר מכם זכר, אבל מה, יהיה לכם 72 בתולות בעולם הבא. זה די דומה מה שאתה אומר.
אריה, באמת, אתה משווה כשאומרים לבן אדם... אתה משווה כשאומרים לבן אדם להתאבד וליטול חיים למצב שאתה מנסה לנחם, כשאתה מנסה לנחם נפטר, סליחה, לנחם משפחה של נפטר.
משפחה של, כן.
משפחה של נפטר, ואתה אומר להם, תשמעו, החיים הם על פני אדמה, הם רק קטע מהקיום שלנו, הנשמה נמצאת עכשיו בעולם עליון, האם אפשר בכלל להשוות בין הדברים? אנחנו כאנשים מאמינים, מנסים בכל זאת למצוא איזה שהם ניחומים, ולא צריך לקחת את זה למקומות של כאילו הצדקת שואה או לתת...
אוקיי, אתה יודע מה? טוב שצלצלת מנחם. טוב לדבר איתך.
אני שמח גם כן.
ואנחנו עוד נמשיך לדבר, כי הנושא הזה מטריד גם אותך וגם אותי ועוד רבים אחרים.
ועובדה שהרבי כתב לחגי קוסמן מכתב ארוך מאוד שנתפס בספרו ומסתרר על פני 3 עמודים.
כן.
ומוד, אני בהחלט מציע לאנשים שרוצים קצת להתעמק בנושא, לראות את הדברים ולראות איך שהוא עצמו כאן מטלטל בין הכתבים.
ואפשר להגיע למכתב הזה, אתה אומר, שהוא
כתב לחגי קוסמן. הוא מודפס בליקוטי שיחות כרך כ"א, עמוד 397.
הנה ההפניה גם. שוב תודה, מנחם ברוד.
שלום, שלום.
שלום וכל טוב.